בואו נתחיל. אנחנו בענייני תשובה. בפעם הקודמת דיברתי על מצוות תשובה, ראינו בעצם לפי הרמב״ם אין מצווה לעשות תשובה, אבל יש חובה לעשות תשובה. לכן בספר המצוות זה לא מופיע, ביד החזקה זה כן מופיע. ניסיתי להסביר למה לא יכולה להיות מצווה כזאת, כי היא לא יכולה להיות מצווה לבחור. מצווה להיות בוחר, כן, ובחרת בחיים, אף אחד ממוני המצוות לא מכניס את זה למניין המצוות שלו. כי אם אתה לא בוחר, אז אין מה לצוות אותך להיות בוחר. אם אתה כן בוחר, אז שוב פעם אין טעם לצוות אותך. אין משמעות לצוות מישהו להיות בוחר. ולכן גם הרמב״ם מקדיש שני פרקים בהלכות תשובה, פרק ה' ופרק ו', לדיון בנושא הבחירה, מה שהוא לא עושה במצוות אחרות. כמה הוא מניח את הבחירה כמובנת מאליה. מה שאני רוצה לעשות היום, זה לדבר קצת על המכניזם של תשובה בעצמו, ואולי בסוף, אם אני אספיק, יש לנו רק את היום כדי לגמור את זה, אם אני אספיק, אז לחזור למה שדיברתי בפעם הקודמת ולהעיר את זה מאוד זווית. נקודת המוצא זה ברמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם כותב, הוא מגדיר קודם כל, כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות ועוונות, מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע, מחצה למחצה בינוני, וכן המדינה וכן העולם כולו. ואז אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב עוונך, וכן מדינה שעוונותיה מרובים מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה, וכן העולם כולו. ואז הוא אומר, ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והעוונות, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע, האח אורחין הזכויות כנגד העוונות. זאת אומרת, יש צדיקים בינוניים ורשעים, זה נקבע לפי ההשוואה בין הזכויות והעוונות של האדם. השיקול הוא מסובך, אנחנו לא יכולים לדעת כמה שווה כל עבירה או כל מצווה, רק הקדוש ברוך הוא יודע את זה. ובסוף הלכה ג' הוא מסיים, הוא כשם ששוקלין זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלין עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. אני רוצה להתחיל בנקודה הזאת. הרמב״ם יש פה כמה קשיים בהלכה הזאת, אני רוצה להתמקד באחד. ועוד אחד מההלכה הקודמת. הרמב״ם אומר שהבינוניים תלויים ועומדים, בראש השנה אנחנו נידונים. מי שיוצא בינוני הוא תלוי ועומד, עד יום כיפור, אם עשה תשובה מוטב, ואם לא, אז נחתם למיטה. והשאלה היא, למה רק תשובה? בעצם רק תשובה יכולה להועיל. רק תשובה יכולה להציל את הבינוני מלהיחתם למיטה ביום כיפור. השאלה למה לא מועיל לעשות עוד מצוות, לעטות את הכף. בצורה אחרת, לא לעשות תשובה, אלא לעשות עוד, לצבור עוד זכויות. הרמב״ם משמע ממנו שזה רק תשובה. מה שהוא אומר, תפילה, תשובה, צדקה, כן, צום, קול וממון, אלה אמצעים כדי לעזור לנו לעשות תשובה. זה לא צבירת זכויות. אז השאלה היא למה באמת זה כך?
רגע, בואו נלך קצת לך קדימה, האם זה יהיה מספיק? רק לעשות תשובה ולא להרבות בצורה, יהיה מספיק.
אתה שקול בראש השנה, אם עשית תשובה אז בסדר, ואם לא אז לא. זאת אומרת, אז יש, זה שאלה אחת, השאלה השנייה, השאלה המפורסמת, איך בכלל יש בינוניים בעולם? מה הסיכוי, אי אפשר לצמצם, מה הסיכוי שהזכויות והעוונות שלנו בדיוק שקולים זה לזה?
או לאפס.
כן. הסיכוי הוא אפסי. אז לכן בעצם כל התמונה שהרמב״ם מתאר כאן לא ברור עד כמה היא בכלל רלוונטית, מי בכלל בינוני שעליו מדברים. יש שני כיוונים שאני חושב שבמפרשי הרמב״ם שעולים כדי להסביר את הקושי הראשון, אחד מהם עונה גם על השני. הכיוון הראשון זה כיוון קצת מפולפל, מופיע בעמק ברכה של רב אריה פומרנצ'יק, התלמיד של הרב מבריסק. שמראיתי אותו פעם גם בשם רב אהרון קוטלר, והטענה היא שבראש השנה אנחנו נידונים על מצבנו בשנה שחלפה. שנה זה מראש השנה עד ראש השנה. ראש השנה אנחנו נדונים על המצב בשנה שחלפה. כל מצווה שנעשה בעשרת ימי תשובה, היא תיצבר לראש השנה הבא, ושהיא שייכת הרי כבר לשנה הבאה. אז היא לא יכולה להטות את הכף שלי לגבי שנה שעברה. מה כן יכול לעשות את זה? אם אני עושה תשובה, אז אני בעצם מוחק עוונות שכבר היו מונחים על הכף משנה שעברה. זאת אומרת שאני משנה רטרואקטיבית את המצב שלי בשנה שעברה. וכיוון שכך, תשובה באמת יכולה להועיל, מצוות ועבירות זה חשבון כבר לשנה הבאה. זה כיוון אחד. הכיוון הזה כמובן משאיר פתוח את השאלה איך בכלל יכולים להיות בינוניים, ואני אחדד את זה יותר בהמשך, אבל מה שקצת מטריד בכיוון הזה, הוא נחמד, הוא מפולפל, אבל מה שמטריד בכיוון הזה, זה שהקדוש ברוך הוא מצטייר פה כמו איזה מנהל חשבונות קטן. זאת אומרת, האם הייתי באותו מצב כמה ימים קודם הייתי נחתם לחיים? נכון? עכשיו אני עדיין פה. דיני נחתם ביום כיפור. ביום כיפור אני כבר במצב שאם הייתי לפני כמה ימים, אני נחשב צדיק בעצם בקריטריונים של הרמב״ם. כן, אבל נגמרו שעות הקבלה, זאת אומרת, אתה בראש השנה נסגרו את דלתות. מצטערים לשנה הבאה, אם בכלל תחיה, כי ראית נחתם למיטה מיד. אז לא יודע מה יהיה בשנה הבאה. אבל כל העסק הזה נראה קצת טכני מדי. זאת אומרת, לא, אני מצפה מהקדוש ברוך הוא לי יותר, סליחה עם, על הדיבור. מה זה החשבונאות הזאת? זה מה שמטריד בכיוון הזה. יש כיוון אחר, שזה מופיע אצל רב חיים פרידלנדר בספר שפתי חיים, של ספרים על המועדים. ושם הוא רוצה לטעון, הוא מתחיל בשאלה הקודמת, בשאלה של איך יכול להיות בינוני. והוא אומר שבעצם בינוני צדיק ורשע זה לא שקלול של מצוות ועוונות. זה לא משקל יחסי של מצוות ועוונות, אלא זה השאלה מה הכיוון הבסיסי שלך בחיים. אם באופן בסיסי אתה חותר לטוב, אז אתה צדיק. למרות שיכול להיות שיש לך יותר עוונות מזכויות. יכול שיש לך יותר עוונות מזכויות. למה? כי יש לך יצר גדול, כי היה לך הרבה ניסיונות ולא עמדת בכולם. אבל בסיסית אתה חותר לטוב, אז אתה צדיק. אם בסיסית אתה חותר לרע, אפילו אם במקרה יש לך יותר זכויות מהעוונות, אז אתה רשע. אם אתה יושב על הגדר, שני הכוחות, כן, שני תומים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, זאת אומרת, אם אתה עדיין ככה, או לבתי עבודה זרה, או לבתי כנסיות, זאת אומרת, אתה לא החלטת, אז אתה בינוני. שני הכוחות, אין אצלך עוד הכרעה. זה נקרא בינוני. איך זה נכנס ברמב״ם, לפני שאני ממשיך הלאה, אם בכלל? זאת אומרת, בפשט לשון הרמב״ם קשה להכניס את זה, הרמב״ם מדבר על שיקול של זכויות מול עוונות, אבל הרמב״ם גם ממשיך, ושיקול זה נעשה בדעתו של אל דעות, אף אחד מאיתנו לא יודע מהו. עכשיו בואו ננסה רגע לעשות חשבון. קודם אמרתי שהסיכוי לזה שאני בינוני הוא אפסי. כי סכום העוונות שווה בדיוק לסכום המצוות, מה הסיכוי שזה בדיוק שקול? אפסי. מה קורה עם הסכום משוקלל? זאת אומרת, כאילו כל מצווה וכל עבירה יש להם משקלות שונים ומשונים שאנחנו לא יודעים אותם, רק הקדוש ברוך הוא יודע אותם. סיכוי עדיין אפס כמובן, נכון? זה בכלל לא משנה אם הסכום הוא משוקלל או לא משוקלל. התוצאה בסופו של דבר, הסיכוי שהיא תיפול בדיוק על מספר נתון הוא אפסי, הסיכוי הוא אפסי. אז לכן התחושה שהרמב״ם מוסיף כאן ששיקול זה אינו אלא בדעתו של כל דעות, כאילו בא להסביר את זה, איך יכול להיות שיש בינוני, אבל הוא לא מסביר את זה. זה לא באמת מסביר את העניין. כי זה שהשיקול, זה שהסכום הוא משוקלל, לא משנה באמת את המצב, עדיין אין סיכוי להיות בינוני. לכן יכול להיות, זה מה שאני אומר לאור דברי רב חיים פרידלנדר, יכול להיות שמה שהרמב״ם מתכוון זה משהו שונה. מה שהרמב״ם מתכוון זה שהשקלול הוא לפי הכיוון הרוחני שלך. זאת אומרת, אם הכיוון הרוחני שלך הוא שאתה בחרת בטוב, אתה הולך, אתה חותר לטוב, אז המצוות שלך מקבלות שדרוג והעוונות שלך מקבלים, כן, פיחות. וכיוון שכך, אז בסופו של דבר אתה יוצא צדיק. זאת אומרת, בעצם מה שהוא מתכוון לדעתו של כל דעות, זה לאותם דברים שאומר חיים פרידלנדר. זאת אומרת, מה שקובע את המשקלות היחסיים בין זכויות לבין עוונות, זה בעצם הכיוון הרוחני שלך. שאלה אם זאת נפילה, או שזה הכיוון שלך. ואז זה כן, מסתדר עם רב חיים פרידלנדר, וזה גם מסביר למה יש בינוניים.
אני לא יודע אם טראסקה באמת, משום עדיין, לכל אחד יש שני כיוונים, משקלים אחרים. יש יחידים שוואים סלטים, כלומרים, אין להם כן, ראשון גמרי. עדיין יש תרובת בכל בנת, בכל בנת.
לא, אני אגיע לזה עוד רגע, אני הצגתי את זה בתור מין שלוש אפשרויות חדות. ברור שיש רצף.
כמו שיש באמת, אז עוד פעם, אז איפה אתה...
איפה שאין הכרעה, אתה עדיין בינוני. לא משנה, יכול להיות שאתה... הכרעה פירושו שאתה הולך לכיוון הטוב, נגיד באופן קיצוני, בעל התניה, כן, שמדבר על צדיק, הצדיק לא חוטא, בכלל, בעל התניה. טוב, זה... בינוני גם לא חוטא בעצם, בעל התניה, יש לו רק יצר לחטוא. זאת אומרת, זה כמובן ניסוח קיצוני, אבל אני לא הולך עד שם.
כמו שיש לכל בן אדם את המעשים שהם... אמרתי שזה כמעט אפיס שיהיה בינוני ממש, גם בכוונה שלו.
כן, אני מבין, אבל שם הטענה שלי היא שזה לא נמדד באופן בינארי. זאת אומרת, כל עוד יש בתוכך שני כוחות, אתה בינוני. לא משנה כרגע מה העוצמה של כל כוח. לא, אתה עוד לא מוכרע. ולכן בעצם כולנו בינוניים, זה בדיוק הנקודה. ולכן ההנחה היא שכולנו בינוניים. כולם מניחים הרי שכל אחד צריך להניח על עצמו שהוא בינוני. בראשון הצדיק. ואני חושב שזה הסבר טוב. זאת אומרת, כל עוד יש בך עדיין את שני הכיוונים האלה, שני הכוחות, אין הכרעה ברורה, אתה עדיין בינוני. יש אחד שהוא קצת בינוני, זה קצת משונה, כן? יש אחד שהוא קצת בינוני, יש אחד שהוא מאוד בינוני. כי בינוניות זה כבר מושג שהוא סובל כמה דרגות. אבל אני חושב שבהחלט יש בזה היגיון. לאור זה, אפשר גם להסביר את הקושי השני. כי השאלה הייתה, למה רק תשובה מועילה בעשרת ימי תשובה? למה לא יועיל לעשות מצוות אחרות? עכשיו זה מאוד ברור. ושאם תעשה עוד מצוות, מה זה משנה? כל עוד אתה לא הכרעת את הכיוון המוכני שלך, אתה בינוני. אמרנו, זה לא תלוי באמת במספר המצוות או במספר העוונות. מה כן יכול לשנות את הדין? אם אתה מכריע. אז אם אתה עושה תשובה ואתה מחליט עכשיו ללכת לכיוון החיובי, לכיוון הטוב, ההכרעה הזאת זה הדבר היחיד שיכול באמת לשנות את מצבך. עכשיו שוב, אני משער, ועוד פעם, זה הכל סתם, לא שיש לי איזה ראייה לזה, אבל סברה שלי אומרת שברור שלא מצופה מאיתנו להגיע ליום כיפור במונחים שדיברתי כאן. במונחים שכבר אין, גמרנו, אין כבר יותר בכלל צעד שלילי, זאת אומרת, הכרענו סופית. מצופה מאיתנו כנראה להפוך ליותר בינוני. מאשר, בסדר, זאת אומרת, ברור שיש איזשהו מעבר בין ראש השנה לבין יום כיפור. ביום כיפור מצופה ממך לעשות איזושהי עבודה של תשובה. עבודה של תשובה פירושו לשנות את המצב הרוחני שלך, לא לעשות מצוות ועדרות. זה לא אומר להגיע למצב של צדיק גמור. ההכרעה ביום כיפור מספיק שהתקדמת קצת. אבל אני חושב שזה נמדד במישור של הכיוונים הרוחניים ולא במישור של מספר המצוות והעבירות, נדמה לי שזה...
זה גם הסולם של הרב דסלר, כאילו אתה הכל רלטיבי ואתה פשוט הכל יחסי ואתה...
אתה מזיז
כאן.
אז שני התיאורים האלה נראים לכאורה שני תירוצים על קושייה, אבל אני לא אומר אותם כאן בשביל לתרץ קושייה. אני אומר אותם כאן כי אני חושב שהם משקפים שני מכניזמים של תשובה שונים, וששני המכניזמים האלה קיימים. זה לא מחלוקת. יש שני מכניזמים של תשובה. ובכן, העמק ברכה מניח תשובה במובן מאוד טכני. הוא מניח שתשובה זה טכניקה למחיקת חטאים. לכן הוא אומר, בין ראש השנה ליום כיפור, בסרט ימי תשובה, אם עשית תשובה, מחקת חטאים, השתנה מצבך של שנה שעברה, אם לא עשית תשובה, מה לעשות? המצוות שלך כבר זה לשנה הבאה. זאת אומרת, מבחינתו, התשובה זה אמצעי טכני למחיקת חטאים. אוקיי? לפי רב חיים פרידלנדר, התשובה זה לא עניין טכני. לפי רב חיים פרידלנדר, התשובה משמעותה איזשהו היפוך רוחני. זאת אומרת, שינוי הכיוון הרוחני שלך בחיים. זה לא עניין טכניקה למחיקת חטאים. החטאים יכול להיות שנמחקים גם אחר כך בתור תוצאה. אבל מה שאתה עושה, אתה עושה עבודה נפשית, עבודה רוחנית. אתה לא עושה טכנוקרטיה הלכתית. אוקיי? למה אני אומר את זה? ואני אדע עכשיו עוד רגע ששני המכניזמים של תשובה קיימים. אתה פשוט מתאר שני מכניזמים ששניהם קיימים. והמכניזם של העמק ברכה, שהוא בעצם מכניזם, השני הוא לא כל כך, כן, טכניקה למחיקת חטאים. מה זה אומר? אז רסד כבר תיאר את זה לראשונה, ואחרי זה כולם חוזרים על זה, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא ווידוי בפה. יש פרוצדורה תשובה. זאת אומרת, אתה צריך לעבור חטא, כל חטא שהיה לך, לעזוב אותו, להתחרט, לקבל עליך לאבא ולהתוודות בפה. ואז הוא נמחק. אתה עובר לחטא הבא, עושה את אותה פרוצדורה, גם הוא נמחק. זאת פרוצדורה למחיקת חטאים. לפרוצדורה הזאת יש כללים. איך היא עובדת? יש ארבעה חלקים, יש שלבים, האם זה מעכב הסדר, לא מעכב הסדר, גם על זה יש דיונים. אבל יש פרוצדורה הלכתית איך העסק הזה עובד. ולמה? כי כל העסק הזה הוא פרוצדורה הלכתית. זאת פרוצדורה הלכתית למחיקת חטאים. ולכן גם לא פלא כל כך שהקדוש ברוך הוא פה מתנהל איתנו כמו מנהל חשבונות. בעצם אם עשיתם את זה אחרי, בין ראש השנה ליום כיפור, אז נגמרו שעות הקבלה. למה? כי אם אתם הולכים על המסלול הטכני, על המסלול הפורמלי, אז תעבדו לפי הכללים. אם אתם רוצים ללכת בכיוון מהותי, בכיוון השני, זאת אומרת, באמת להשתנות, לאמץ כיוון מוכני אחר, אין שערי, אין שעות קבלה, אין הלכות תשובה, כל הלכות תשובה לא רלוונטיים פה. מי שעושה את זה, מתכפר מיד, בלי שום קשר לעזיבה, חרטה, קבלה לאבא, וידוי, לא צריך וידוי, לא צריך כלום. הכל מתכפר. אני אביא לכם שתי ראיות. ראיה אחת, זה הגמרא בקידושין, שאומרת שהמקדש אישה, גם אם הוא רשע, על מנת שהוא צדיק גמור, חוששים לקידושיו. שמה ירהר תשובה, נכון? עכשיו, אם באמת פרוצדורת התשובה מכילה ארבעה שלבים שצריך לעבור איתם על כל חטא וחטא שעשיתי, תגידו לי שם מתחת לחופה, תוך כדי שהוא אומר להרי את מקודשת לי, הוא יכול להרהר בתשובה, הוא לא מספיק הרי להרהר בכלל, צריך לדבר, צריך וידוי פה. אבל מעבר לזה, הוא עבר על כל החטאים שלו, מדובר ברשע מדופלם, עבר על כל החטאים שלו עם כל ארבעת השלבים, כל הפרוצדורה, במלוא הפרוצדורה, והצליח להגיע למצב שהוא מחק את רוב החטאים, זאת אומרת, נשאר עם רוב מצוות. ברור שלא על זה מדובר. אז איך זה יכול להיות שאדם שמהרהר בתשובה, יכול להפוך לצדיק? הוא חשש צדיק, יש לגביו. מעניין, נקודה הזאת, שחשש צדיק. אז איך יכול להיות שהוא הופך לחשש צדיק? בגלל שיכול להיות שהוא יראה באמת בתשובה, לא עשה פרוצדורה תשובה, הוא באמת השתנה. אם הוא באמת משתנה, לא צריך את כל הפרוצדורות האלה. ראיה שנייה, גמרא במסכת עבודה זרה.
רגע, אז למי צריך את הפרוצדורה?
מי שעשה את התשובה הטכנית. תכף אני אבהיר את זה יותר.
יכול להיות שזה רק עניין שמה שהוא חושב בליבו. זאת אומרת, הבעיה שהוא מקדש על מנת שהוא צדיק כמו, ויודעים שהוא לא גמר בליבו באמת, שהוא לא עניין קניין, הוא באמת לא חושב שהוא עושה את הקניין. שהוא יודע בעצמו הוא לא צדיק.
אז הבעיה... אתה אומר שברגע שהוא החליט להיות צדיק, זה מספיק בשביל שתהיה גמירות דעת על הקידושים.
נכון.
אבל השאלה אם האישה יש לה גמירות דעת על הקידושים. היא הסכימה רק בתנאי שהוא צדיק. איך היא? טוב, הגמרא בעבודה זרה, זה הראיה השנייה. הגמרא בעבודה זרה...
רגע, זה ראיה שנייה של מה? מה אתה רוצה לראות?
אני רוצה להראות שבתשובה הגדולה, נקרא לה עכשיו, המהותית, לא צריך פרטים של הלכות תשובה. כן, לא צריך פרטים של הלכות תשובה. הלכות תשובה לא נאמרו על זה. בסדר?
גמרא מסכת... זה לא נכון או זה גם נכון?
מה?
שניהם בלתי תלויים כאילו?
כן, שני דרכי תשובה.
לגמרי
בלתי תלויים. בינתיים. אמרו עליו על רב אלעזר בן דורדיה שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקרחי הים והייתה נוטלת כיס דינרין בסחרה. נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. כן, הוא רדף אחרי כל עבירה ועבירה בעולם. אין חשש צדיק שם. בשעת הרגל דבר הפיכה. כן, היה שם הפכה. אמרה, כשם שההפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלין אותו בתשובה, תוך כדי המעשה. הלך וישב בין שני ערים וגבעות. הוא פתאום התעורר ככה, זה העיר אותו, הוא אומר, תראו איזה מצב רוחני אני. כן, אז הוא הלך וישב בין שני ערים וגבעות, אמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה. אמר, חמה ולבנה בקשו עליי רחמים. כן, ממש עובד עבודה זרה. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו, וגאה בבחייה, עד שיצתה נשמתו. יצאה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. ואחר, בעבירה הווהומית, טוב זה עניין אחר, לא משנה, זה הקשר לסוגיה שם, בחר אבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי. הרי כתוב, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. מה זה רבי? מה, הוא גם יהיה תלמיד חכם תוך כדי זה? אז מה הסיפור הזה אומר? מדובר באדם שהיה לו קופת שרצים מכובדת, בסדר? רגע אחד הוא פתאום מתעורר. ואז הוא בוכה. כמו נדמה שבשם הרב סולובייצ'יק שמעתי פעם, הוא היה איזה בעל תוקיע שהתחיל לבכות בזמן תקיעת שופר. תגיד לי, גם כשאתה מנענע על אולב, אתה בוכה. אתה עכשיו תוקע בשופר, תתכוון לתת ידי חובה. אז בקיצור, היהודי ישב שם ובכה ובכה, ערים, גבעות, שמיים, חמה, לבנה, שום דבר לא עוזר, אין הדבר תלוי אל הבי. בכה ומת. עכשיו, האם באותו שלב, הוא עבר עם רשימת החטאים הנכבדה שלו, הוא היה צריך נדמה לי איזה קרקרה שתסחוב את הרשימה הזאת, ועל כל שלב ושלב הוא עבר את ארבעת פרטי תהליך התשובה, כדי להפוך לצדיק ולהתקבל לחיי העולם הבא. בדיוק כמו קודם, ברור שלא. ברגע שהוא באמת עבר היפוך נפשי, הוא עבר היפוך נפשי, הוא לימד אותנו, רבי אליעזר בן דורדיה, שיש עוד סוג של תשובה. יש עוד סוג של תשובה שהוא לא צריך את כל הפרוצדורה הזאת. ולכן הוא קנה את עולמו בשעה אחת. לא צריך לעבור את כל התהליך הטכני. אלא בשעה אחת אתה קונה את עולמך. זה מה שהוא לימד אותנו. ולכן הוא נקרא רבי. רבי זה מי שלימד אותנו משהו. מה הוא לימד אותנו? הוא לימד אותנו את זה שיש עוד תהליך של תשובה. לא רק את התשובה הטכנית, טכניקה למחיקת חטאים, אלא יש את ההיפוך הנפשי. ברגע שיש היפוך נפשי אתה מתכוון בתשובה בשעה אחת. אתה לא צריך, אין ללכות תשובה בעניין הזה.
משתי סיבות, הראשונה היא שכתוב באחד שיצא נשמתו. אז בפשט, תורת הרבה זמן, דבר ש...
יש עונה עולמו בשעה אחת, רבי לא אמר את זה סתם. זה עונה בזמן קצר.
אבל הוא בכה, בכה, בכה. דבר שני הוא מת. זאת אומרת, הוא כמו זימן אולי אפשר להפרש על עצמו, גזר דין מוות על חטאיו.
איפה הפרוצדורה? איפה היה וידוי דברים על כל החטאים? היה? אבל אין, בלי וידוי, לא יעזור מטעתו כפרתו. אתה צריך תשובה. שום דבר לא מתכפר בלי תשובה. אין ארבעת חילוקי הכפרה שיש ביומה, שמיטה זה אחד מהם, זה רק עם תשובה. אז איפה התשובה שלו?
שמה,
גם פה, בשעה אחת,
הוא עשה את כל
השמה, בעצם הכוונה, אין עוד זמן. שמה, גם פה, בשעה אחת, שעה אחת, פשוט זמן קצר, הכוונה, הוא לא עשה את זה, זה ברור. הוא גם בחר, לא כתוב, החטא הוא, אני חוזר, מתחרט, מקבל אבא, החטא השני, חטא שלישי, חטא רביעי, חטא קופי וטט, חטא 2574. הוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה כי לא צריך לעשות את זה. זה בדיוק מה שהוא לימד אותנו, שיש קונה עולמו בשעה אחת. זה המשמעות של יש קונה עולמו בשעה אחת. יש קונה עולמו בשעה אחת, הכוונה, אם התהפכת, קנית את עולמך.
השני שכן יש את העולם הזה ויש את ביתה ואחר כך יש את הדין לפני, כן, לפני בית נשמלה ועל דברים כאלה יכול להיות שיסתובב. אני רק מסיר.
אני אומר, יכול להיות, אני אומר, הפשט הפשוט פה הוא לא כזה. התירוצים המקובלים זה שיש הבדל בין להיות צדיק לבין למחוק באמת את החטא ולסיים תהליך של תשובה לבית נשמלה או לכל דבר שלא יהיה. זה התשובות המקובלות כדי להסביר את הדבר הזה, אני לא חושב שצריך להגיע לזה.
לא, אני יכול להיות שאני מסכים עקרונית, אבל יש דברים אחרים, כן, שבגלל שלא עשה את הטכניקה, אז בבית דין של מעלה...
כן, אז אמרתי, אלה התשובות המקובלות, שאומרים שבעצם הוא הופך לצדיק במובן לגבי הקידוש אם זה מספיק. אבל בבית דין של מעלה עדיין התחשבו בו, עדיין התחשבנו איתו. כן, אני לא חושב, הרבה רב לעזר בן דורדיה כתוב שזה לחיי העולם הבא. אז שמה זה עוד יותר ברור מצד זה. אז החילוקים האלה בעיניי הם לא נשמעים מסבירים, אני חושב גם לא צריך להגיע אליהם, אני חושב שזה הפשט הפשוט מה שאני אומר כאן. נדמה לי שזה לא, עוד מעט אני אראה את זה יותר.
הסיפורים האלו הם, אנחנו צריכים להסתכל עליהם בתור מה שקרה, משהו.
לא, ממש לא.
אז הם הביאו אותם כדי ללמד אותם.
בדיוק, ללמד את זה.
כן.
בכלל לא בטוח שזה היה אירוע היסטורי. אבל להפך, ואם זה לא היה אירוע היסטורי זה עוד יותר טוב. למה חסר סיפור את הסיפור הזה אם הוא לא היה? אם הוא היה מילא, אם הוא לא היה למד סיפור.
השמש והירח, לא דיברו איתו.
כן, עוד רגע נגיע. עוד רגע נגיע לשמש ולירח, זה נקודה חשובה בסיפור הזה. בכל אופן, אז יש פה בעצם שני תהליכי תשובה. אני רוצה רק להעיר בסוגריים, הערה שקשורה גם למה שדיברתי בפעם הקודמת. ללכות תשובה ברמב״ם יש אופי מאוד ייחודי. זה מאוד מאוד לא הלכות. יש שם פיוטים בשבח התשובה, הבטחות של התורה ושל הנביאים שנעשה תשובה, בסוף בכלל מגיעים לעבודה לשמה, לימוד תורה לשמה, עולם הבא, כל מיני דברים. מה, מה כל זה קשור להלכות תשובה? מציב דבר כזה גם בהלכות בחורות, הלכות שבת. תן את הפרטים הטכניים של הלכות תשובה וזהו. בדרך כלל, כן, אז אמרתי שזה מתקשר למה שדיברתי בשבוע שעבר. בדרך כלל, היחס בין הלכה לבין מחשבה הוא יחס של שתי פנים לאותה מטבע. זאת אומרת, יש את המבנה ההלכתי, ומאחורי זה יש מבנה רעיוני שמסביר למה המבנה ההלכתי הוא כזה. זה שתי צורות או שתי זוויות להסתכל על אותו דבר. זו תחושה שלי שבספירה של התשובה, בסוגיית התשובה, לא זה היחס בין הלכה לבין מחשבה. הלכה ומחשבה זה שני מסלולים נפרדים, לא שתי זוויות של אותו מטבע. יש את ההלכה, שהיא פרטים טכניים, והיא עוסקת בתשובה הקטנה של עמק ברכה. יש את המחשבה של התשובה, את הרעיון, את המימד הרעיוני, הוא עוסק פשוט בתשובה אחרת, לא בתשובה הקטנה, אלא בתשובה הגדולה. לכן זה לא המחשבה של של הלכות תשובה, אלא זה היבט מחשבתי רעיוני שמייסר מסלול תשובה אחר. וכשהרמב״ם כותב את הלכות תשובה, אז הרמב״ם רוצה לתאר לנו את שני המסלולים. אז לכן הוא מכניס שמה את המימדים המחשבתיים האלה, אני מנסה לשכנע אותם לעשות תשובה, דיברתי על זה בפעם שעברה, כי פה זה באמת חלק מהלכות תשובה, זה לא המימד המחשבתי שצריך להיכנס במורה נבוכים, שמסביר את הרעיונות שמאחורי הלכות תשובה. להפך, זה מסביר למה יש ערוץ בהלכות תשובה שהוא בכלל לא הלכתי, שלא צריך הלכות תשובה. אז לכן, וזה נכנס לתוך הלכות תשובה, כי אתה צריך לדעת את זה, זאת אומרת, זה למה זה? אוקיי? אז לכן אני חושב שזה גם הסבר למה זה האופי המיוחד של הלכות תשובה. עכשיו, אני רוצה להביא לכם משהו ממהר"ל. המהר"ל ב...
אתה רוצה לטעון שבמסלול הגדול, אתה פתור במסלול הקטן.
כן. המהר"ל בנתיב התשובה מביא שתי גמרות, גמרא מסכת ראש השנה ודף י"ז, הגמרא דנה שם לגבי י"ג מידות של רחמים. והיא מסבירה כל אחת מהמידות, השם השם, כל רחום וחנון, היא מסבירה כל אחת מהמידות מה עניינה בעולם, איך זה מופיע בעולם. השם השם, אומרת הגמרא, אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. את מידת השם השם, זאת מידה שאחראית על תהליך התשובה. עכשיו, זו המידה הראשונה ברשימה, השם השם. גם מעבר לזה, ככה יצחק קוטנר מסביר, וזה מופיע בצורות שונות בהרבה מפרשים, השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ואף חסד ואמת, כל המילים שם, זה מילים שיש להם משמעות גם לא ביחס לקדוש ברוך הוא. רחום וחנון, ערך אפיים, כל הדברים האלה, גם, יש לזה בני אדם גם. נכון, במילים האלה יש משמעות מעבר לתיאורים של הקדוש ברוך הוא, השם השם לא. אי אפשר לדבק במידתו להיות השם השם, מה זה השם השם, מה, יש משמעות. ולכן זה נקרא שם העצם, י' ק' ו' ק'. זה שם, זה שם, זה לא תיאור. זה שם להבדיל מכינוי, אולי גם על זה נדבר פעם על כינויים ושמות, אבל זה שם ולא כינוי, זאת אומרת, זה דבר שאין לו שום משמעות. זה לא תיאור של הקדוש ברוך הוא, זה השם שלו. ולכן זה רק אצלו. יש משהו בתשובה, השם השם, שזה בעצם המידה שאחראית על התשובה, שהוא מחוץ לחוקים הרגילים שיש בעולם הרגיל. זה משהו שהוא שייך רק לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא כמו רחום, חנון, ערך אפיים. כל אלה מופיעים גם בעולם שלנו, במינונים שונים, גם אצל בני אדם, גם בכל מקום, גם צריכים להופיע, צריך לדבק במידותיו. אבל השם השם זה משהו שהוא מחוץ לחוקים. תשובה זה משהו שהוא איכשהו מחוץ לחוקים. אז עוד רגע נגיע גם לזה. אז זה השם השם. אבל הגמרא בשבועות מביאה דרשה, למתת, הגמרא אומרת, דתניא רבי אלעזר אומר, אי אפשר לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה. אי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר ונקה. כן, זה סוף הרשימה. הכיצד? מנקה הוא לשווים, ואינו מנקה לשאינן שווים. אז קודם כל, מה אבאמין? ברור שלא מנקה למי שלא שב. מנקים למי ששב. זה דבר אחד. דבר שני, המהר"ל שואל בנתיב התשובה, למה צריך עוד מידה שאחראית על תשובה? אז גם ונקה לא ינקה. זאת מידה שאחראית על תשובה, חוץ מהשם השם, גם התחלת הרשימה וגם מה שסוגרת הרשימה, שניהם בעצם זה מידות שאחראיות על התשובה. למה צריך שתיים? אז המהר"ל, כזה, עוד רגע. אבל המהר"ל אומר שם, שהוא אומר דבר נורא משונה. הוא אומר שונקה זו תשובה על חלק מהחטאים. והשם השם זו תשובה על כל החטאים. על פניו זה מאוד משונה. אז אני אעשה 10 פעמים את תשובת ונקה, ואני אחסה את כל החטאים. מה... למה צריך מידה אחרת? זה לא יכול להיות רק סתם הבדל כמותי. למה הוא מתכוון? נדמה לי שמה שהוא מתכוון זה בדיוק באמת לשני התהליכי התשובה שעליהן דיברתי קודם. כדי להבין את העניין הזה, בואו ננסה רגע לחשוב מה קורה בתשובה הקטנה. נתחיל בתשובה הקטנה. תשובה הקטנה יש עזיבה, חרטה, קבלה לאהבה ובידוי. עוד נתמקד רגע בחרטה. כשאני מתחרט, אז על מה אני בעצם מתחרט? בררתי בשבת, בסדר? על מה אני מתחרט? האם אני מתחרט על זה שבררתי בשבת? מה הבעיה לברור בשבת? הבעיה היא רק שהקדוש ברוך הוא אסר את זה. אני אמור להתחרט על זה שעברתי על רצון השם. במקרה זה עשיתי ברירה בשבת, אבל בעצם החרטה אמיתית זאת חרטה לא על ברירה בשבת, אלא על זה שהברירה בשבת משקפת משהו אצלי בנפש שאני מוכן ללכת נגד רצון השם, לא לקיים את רצון השם, נכון? עכשיו, אם אני באמת...
יש כאלה שיגיש שזה יותר מזה, כן? יש כאלה שיגיש שזה פוגע בנפש לך, נקודה.
התשובה של הרב קוק, או את התשובה, אני לא נכנס בכלל לעניינים האלה, אני נשאר למטה. בסדר? נעזוב את זה כרגע. אז התשובה הקטנה בעצם היא תהליך טכני, וכיוון שהוא תהליך טכני, על מה אתה מתחרט? אתה מתחרט על זה שבררת בשבת, זו לא תשובה אמיתית. כי אם אתה באמת רוצה לשוב, אז למה בררת בשבת? כי לא שמעת לציווי של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אז בעצם לך יותר אחורה, לך תסתכל למה באמת אתה נמצא במקום שאתה יכול ללכת נגד רצון השם. על זה תעשה תשובה, על זה תתחרט.
אבל זה בכל המצוות כבר.
מה? בדיוק.
אז תהפוך את זה לכלל, כל המצוות שעשית.
בדיוק, לשם אני חותר. עכשיו, אם אתה מתחרט על זה שבררת בשבת, בסדר, זה תהליך של תשובה. זה חרטה. אתה יכול לעשות את הפרוצדורה, ימחק לך עבירת ברירה בשבת. בסדר? ועל זה אומרת הגמרא, זה ונקה. ונקה זו תשובה שמנקה חטאים. תשובה שמוחקת חטאים, אבל זה ונקה. ועל זה אומרת הגמרא, ונקה לא ינקה. מנקה הוא לשווים, ולא מנקה לשאינם שווים. שאלנו, מה אהבה המינה, למה שנקה ללא שווים? ברור שמנקה רק למי שעשה תשובה. הוא מנקה רק על העבירה שעליה ספציפית עשית את הפרוצדורה. אם יש עבירות אחרות ואתה עשית את הפרוצדורה על העבירה ההיא, לא ינוקו העבירות ההן. מנקים על מי שעשבת ולא מנקים על מי שלא עשבת. כלפי מה הדברים אמורים? כלפי תשובה של השם השם. כי תשובה של השם השם זאת התשובה הגדולה. בתשובה גדולה אתה מתחיל מברירה בשבת. אבל כשאתה מתחרט, אתה לא מתחרט על זה שבררת בשבת. אתה מתחרט על זה שהלכת נגד רצון השם, הרי זה השורש. עכשיו, אם התחרטת על זה, מה יש לעשות את כל הרשימה? אתה כבר עשית תשובה על כל החטאים בבת אחת. אז ממילא זה, נמחקים לך כל החטאים, גם אם לא שבת עליהם ספציפית. שם מנקים גם למי שלא שב. מי שלא שב ספציפית על החטאים מהם, כי הוא בעצם עשה תשובה רוחנית, תשובה יסודית. אז לכן מנקים לכל, וזה אהבה אמינה, לכן התורה צריכה להשמיע לי, שבתשובה הקטנה, של ונקה לא ינקה, זה לא עובד ככה. שם על מה שעשית תשובה מנקים לך, ומה שלא עשית תשובה לא, כי זאת פרוצדורה למחיקת חטאים. אבל התשובה הגדולה, זאת תשובה מהותית. ברגע שהתהפכת, הכל נקי. גם על מה שלא שבת וגם על מה שכן שבת, ולכן ההבדל בין תשובה על חלק מהחטאים לתשובה על כל החטאים, זה לא הבדל כמותי. אתה לא יכול לעשות 10 פעמים את התשובה של ונקה ולהגיע לתשובה של השם השם. אתה תוכל למחוק את כל החטאים אם תעשה 10 פעמים תשובה של ונקה. אתה לא תהפוך לבעל תשובה במובן של השם השם. אתה לא באמת הופך להיות מישהו חדש, מישהו אחר. אתה יודע?
מה הפשט שאתה אומר שבן אדם יכול להתחרט על זה שהוא ברר בשבת בלי קשר לרצון האל?
הוא לא ממוקד בחרטה שלו על רצון השם.
אז מה הוא אומר? אני
מתחרט שעשיתי את החטאים. כן, אני אצל הרע שמתגבר עליי. משהו מקומי, ברור שמאחורי הדברים, כשתנתח פילוסופית, גם הוא מבין שמה שרע בזה, זה שהקדוש ברוך הוא עוצר. אבל לא זה המוקד של החרטה שלו. אני אולי חדד עכשיו עוד טיפה.
יש הרבה דברים בן אדם לחברו, שבן אדם יכול להתחרט עליהם למשל. בלי קשר
לרצון
השם.
אוקיי. ושמה, זה תשובה חלקית. הוא צריך להתחרט גם על העבירה שלו.
זה מה שאני אומר, אבל זה יהיה ונקה.
זה אפילו לא ונקה. אומרת, כי יש את המימד של העבירה שבזה, ברור שבלי שהוא מרצה את חברו זה לא עוזר, אבל גם בלי לשוב כלפי הקדוש ברוך הוא זה לא עוזר. אני צריך את שני הדברים.
כשאני מתחרט שביררתי, אז אני במה נשאר אם אני לא מתחבר לקדוש ברוך הוא?
אתה שב על זה, שלא בררת, שבררת בשבת, למה בררת? לא טוב לברור בשבת, אסור לברור בשבת. אז אתה מתחרט על זה, זאת חרטה מקומית. אני עוד שנייה אני אסביר, אתה צודק שזה רק היפותטי, אין באמת תשובה טהורה מהסוג הזה, וגם לא מהסוג השני. זאת אומרת, אני... זה מחזיר אותי למה שדיברתי אתמול בערב. כן.
איזה כל התפילה ביום כיפור, על חטא, וכן הלאה, זה רק על התשובה הקטנה. אין שם משהו על התשובה.
חד משמעית. אני אסביר אבל יותר, תראו. בעצם, מה שקורה כאן, אני הצגתי את זה כשתי אלטרנטיבות. שני כתבים. אבל עכשיו אתם יכולים לראות שזה בעצם, זה שני צדדים של רצף. כמו שאם תיקחו את התשובה הקטנה, ותעמיקו יותר ויותר את מימד החרטה, נגיד. ככל שאתם מעמיקים את מימד החרטה, נכנסים יותר לעומק, אתם מתקרבים יותר ויותר לתשובה הגדולה. זה לא שני דברים, זה רצף של דברים, שכעומק החרטה, כך אתה נמצא יותר קרוב לצד של התשובה הגדולה, מאשר לצד של התשובה הקטנה. אז אם התחרטת יותר עמוק, זה יותר חטאים. עוד יותר עמוק, כשתיקנת הכל, אתה בא לתשובה גדולה. עכשיו, זה בדיוק הנקודה ששני הצדדים האלה, הם לא באמת מופיעים במציאות. אין בעל תשובה נקי לגמרי במובן של השם השם, ואין בעל תשובה שהוא רק ונקי. כי תבין, כמו ששאלתם בצדק, שאתה מתחרט על ברירה בשבת. בסדר, אתה מבין שברירה בשבת זה בעיה, כי זאת עבירה. אי אפשר להתעלם מזה לגמרי. אז לכן אני אומר, אני הצבתי פה שני מושגים תיאורטיים, הם לא באמת מופיעים בחיים. בחיים כל אחד מבני אדם נמצא איפשהו באמצע. שאלה מה עומק החרטה שלו. אבל אני חושב שחשוב להכיר את זה שיש שני כתבים שביניהם אנחנו נעים, ולנסות להתקרב ככל שאנחנו יכולים מהכותב, משמאל לימין. איך הדרך לעשות את זה? אני חושב שצריך להתחיל בתשובה הקטנה, ולכן כל סדר יום כיפור והכל על חטא וכל הדברים האלה, אנחנו מתחילים בתשובה הקטנה, אי אפשר פתאום להתחיל להתהפך. איך עושים דבר כזה? זה לא... עוד מעט אני אסביר קצת יותר. אתה צריך להתחיל בתשובה הקטנה. ואז אתה מעמיק יותר במה שקרה שם, ואיך זה קרה לך, איך הגעת לזה. אתה חודר יותר עמוק, אתה מסתכל מה בעצם היה בדוחי, איך זה יכול להיות, איך נפלתי שם. ועוד יותר עמוק, ועוד יותר עמוק, ואתה מנסה באיזשהו שלב להגיע להיפוך. אבל זה תמיד, שנייה אחת, ההצעה היא לקחת את שני הצדדים האלה, להתחיל מפה ולסיים כמה שאפשר קרוב לשם. ולכן זה, אני חוזר בי עכשיו קצת מההצגה הדיכוטומית שנתתי קודם, בעצם מדובר פה באיזשהו רצף שאתה אמור ללכת מהאחד ולנסות להתקרב עד כמה שאתה יכול לשני.
הייתי אומר, אתה מתחיל בתשובה גדולה, זה הבסיס. אבל איך אתה, זה מאוד קל לאדם להגיד, אני אהיה אחרת.
להגיד לא, אבל להתאפך.
לא רק להתאפך, לחשוב, אני אהיה אחרת.
גם לחשוב לא, צריך להתאפך.
אבל איך אתה מממש את זה? אם אין לך את התשובה, מה שאתה אומר, התשובה קטנה, אי אפשר לממש את זה. אתה צריך לחשוב, לשון הרע, עכשיו איך אני באמת... באמת ממש,
אני לא אעשה, אני לא אדבר לשון הוראה.
אתה יכול לקבל, פה אני
רוצה
להיות אדם אחר לגמרי, ואני באמת
חושב, אבל אני חושב שממש. אבל תשים לב שאתה מדבר על שני רבדים שונים, אני מקבל לגמרי את מה שאתה אומר, אבל זה לא סותר. כי אתה מדבר על השאלה, מתי החלטתי לעשות את זה. אני שואל, איך הפכתי להיות כזה? לא מתי החלטתי להיות כזה. אני החלטתי לעשות תשובה גדולה, זה אומר שאני בא לתשובה גדולה? לא. אני צריך לתקן משהו בנפש. בשביל לעשות את זה, אני מתחיל משמאל ומנסה להגיע ימינה. אז לכן זה כן מתחיל משמאל ומגיע ימינה. נכון שהימין הזה שם נמצא איכשהו בתוכנית כבר בהתחלה.
זה מקבל. אבל זה סותר את שתי הדוגמאות שהבאת. זה יכול להיות שזה תלוי בטבע האדם. יש אחד שהוא צריך להתחיל מקטן ולעשות דברים קטנים ולהגיע. ויש אחד שהוא רואה את התמונה הגדולה ו...
אין לי בעיה עם זה, אני חושב, אגב, הדוגמה השנייה אמרתי, אני בכלל בטוח שהיא הייתה היסטורית. זה רק בא ללמד אותנו את הרעיון, לכן זה לא השאלה. לגבי הצדיק
שאתה כאילו... דיברת על השמש והירח.
מה? עוד רגע, עוד לא נגיע לזה בזאת השאלה.
אני רוצה
ללמד. זה גם לפי הפסוק.
התשובה הגדולה זה בעצם המלכות של הקדוש ברוך הוא, להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה בעצם להגיד, אני לא זז ממה שהקדוש ברוך הוא מצווה, נכון? זה בדיוק התשובה הגדולה.
יפה.
בסדר? כן.
אפשר עכשיו בעברית? אפשר עכשיו בעברית?
בשעה דווקא בימים האלה הארוכה של רב ליכטנשטיין, שבעצם הדירוג הזה נמצא בפרקים של הרמב"ם. הפרקים הראשונים זה... פחות או יותר הדברים הטכניים, באמצע יש ביטוי את הדרך. וזה מושג שחוזר עליו כמה פעמים, המילה הזה דרך, שבעצם לא מדובר על פרטים, אלא זה דרך, ואז הוא הופך להיות בריאה חדשה.
נכון, למרות שברמב"ם, אני גם מסכים, אני לא שמעתי הרב ליכטנשטיין, אבל גם אני הבנתי ככה את ההלכות שלו, יש שם כמה חריגות בתוך ההלכות, ובשביל להיכנס להלכות עצמן, אני לא אספיק לעשות את זה כאן, צריך להיכנס יותר, כי יש ההבלכות בהתחלה של התשובה הגדולה גם. זאת אומרת, והשאלה איך להסביר את הפרטים של ההלכות זה סוגיה... אבל אני רוצה רגע להשלים את התמונה, אז תראו. יש בכמה מקומות כתוב, שם מסילת ישרים, בסוף פרק רביעי, הוא כותב שיש חסד מיוחד של הקדוש ברוך הוא בזה שהוא נתן לנו את התשובה. חסד שהוא מחוץ לחוקי הטבע, כן, איך ימחק האדם את מה שהוא כבר עשה, איזה כבר עשוי, איך יכול להיות שאפשר לשכתב את ההיסטוריה. כן, סטלין היה מת לקבל איזה כלי כזה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא נגד חוקי הטבע. אז רבי חנן וסרמן שואל על זה במאמר על התשובה, בקובץ מאמרים, הוא שואל על זה, אם באמת זה מעבר לחוקי הטבע, אז, או לפנים משורת הדין, נקרא לזה כך, דין זה חוקים, כן? אז לפנים משורת הדין, הכוונה זה מעבר לחוקים, זה לא מתאים לחוקים, זה חריגה מהחוקים. אם זה באמת כך, אז איך מסבירים את הגמרא בקידושין, שהגמרא אומרת שאפילו צדיק גמור שמרד איבד את זכויותיו. שואלת הגמרא, וליהו עם נחצה על נחצה, את הזכויות שהוא עשה שיהיה לו, ומכאן והלאה, יש לו את החובות שלו, למה צריך למחוק, לאבד את הזכויות? אני בתוהה על הראשונות. מה זאת אומרת בתוהה על הראשונות? שאם אתה מתחרט על הזכויות שאותן עשית, איבדת אותן. עכשיו, אם זה דבר שהוא לפנים משורת הדין, שהחרטה על העבר יכולה למחוק אותו, אז סביר לקבל את זה ביחס לבעל תשובה. הוא מוחק את החטאים שלו, והקדוש ברוך הוא, לפנים משורת הדין, מקבל אותו. אבל צדיק שמועד, מה, לפנים משורת הדין הוא הופך לרשע? הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד, לא מתה כלפי להרע. זאת אומרת, הוא לא עושה לפנים משורת הדין כדי להרע למישהו. כאן צריכה לעבוד שורת הדין. אז אם אתה יכול לשכתב את ההיסטוריה, אין בעיה, אבל אז זה שורת הדין. וזה עובד לשני הכיוונים. אם אתה לא יכול לשכתב את ההיסטוריה, אז למה בצדיק זה עובד? אלא רק לפנים משורת הדין. אז למה בצדיק זה עובד? האמת שפעם שאמרתי את זה באיזה שיעור, אז איזה יהודי אמר לי, זה האישי ובוחס לא שמים לב לדברים כאלה. איזה יהודי אמר לי שבעצם יש תשובה מאוד פשוטה. תחשבו על מישהו שמגיע למנהל הבנק שלו ואומר לו, תראה, הבנק שלך מאוד נחמד, נתן לי יחס טוב, סימפטי מאוד, יש לי יתרה של לא יודע מה, 10,000 שקל בבנק, אני תורם את זה לבנק ולעובדיו, לרווחתם, שיהיה לכם לבריאות, קחו את היתרה שלי. מוצאים ידיים, כותב את השם שלו בשלט על הקיר, הכל בסדר. מיד אחריו נכנס מישהו אחר, אומר, שמע, הבנק שלך מאוד מוצא חן בעיניי, אתם אנשים נהדרים. יש לי יתרה של מינוס 10,000 בבנק, אני תורם לכם את המינוס 10,000 הזה לרווחת העובדים ולרווחת הבנק, והם כולם כמובן יחצו ידיים ויהנו, והכל יהיה בסדר. ברור שמן הדין אתה יכול לוותר על זכויות. לוותר על חובות, זה לפני משורת הדין. בעל תשובה זה אחד שיש לו יתרת חובה. אז כשהוא רוצה למחוק את יתרת החובה שלו, זה לפני משורת הדין. אם מנהל הבנק מסכים, הוא מסכים. האם לא, אז לא, זה לפני משורת הדין. אבל הצדיק שטועה על הראשונות, הוא בא עם יתרת זכות. אם הוא רוצה לוותר על יתרת זכות, אז מה הבעיה? זה מן הדין הוא יכול לוותר. יש לו יתרת זכות, הוא יכול לוותר על זה. מה הבעיה? לכן זה בכלל לא קושייה. טוב, האמת זה מאוד מעניין, אני לא אכנס לזה עכשיו כי אין לי זמן, למה בכל זאת האישי בבוחס חושבים שזאת קושייה? אז זה מעניין, אבל בואו נמשיך להיות אישי בבוחס כרגע. ובעצם נדמה לי שמה שכתוב שם זה שלפני משורת הדין הוא תולה את זה בתשובה מאהבה ותשובה מהירה. אבל חונן אומר שתשובה מהירה זה שהיא מתקבלת זה לפני משורת הדין, תשובה מאהבה זה שורת הדין. עכשיו בואו נחשוב רגע, הצדיק שתוהה על הראשונות זה מקביל לתשובה מאהבה או מהירה? מאהבה, רק מאהבה. הרי תשובה מהירה אתה יכול לשוב אל הקדוש ברוך הוא, כי אתה מפחד שהוא יעניש אותך על החטאים שעשית. אבל מי שעוזב את הדרך של הקדוש ברוך הוא ומרשיע, הוא לא עושה את זה מהירה, הוא עושה את זה בגלל שהוא באמת בחר דרך אחרת. נכון? וזאת תשובה מאהבה, נגיד בהקבלה הזאת. לכן אצל הצדיק זה עובד, כי המנגנון של תשובה מאהבה הוא עובד בשורת הדין. הוא לא לפני משורת הדין, אז שם זה עובד לשני הכיוונים. אבל אצל הרשע, מדובר, שזה לפני משורת הדין, אצלו זה יעבוד, הרשע שעושה תשובה, אצלו זה יעבוד גם בתשובה מהירה, וזה כבר באמת לפעמים משורת הדין, דונות הופכות לשגגות, דונות הופכות לזכויות, אז לכן ככה הוא מסביר. אני חושב שזה אפילו לא שונה מאוד ממה שאני רוצה להגיד. אני סך הכל רוצה להגיד שזה הבדל בין תשובה קטנה ותשובה גדולה, אבל זה כמעט אותו דבר. ושתשובה מהירה במהותה זאת בעצם, זה לא זהות מוחלטת, אבל זה קרוב. זה בעצם התשובה הקטנה. אני בעצם מוחק חטאים כי אני לא רוצה לחטוף עליהם. זו תשובה למחיקת חטאים. תשובה מהאהבה, זה אומר אני משנה כיוון, אני החלטתי שאני רוצה לעשות את זה, ולא את מה שעשיתי עד עכשיו. אז בעצם מה שיוצא זה שתשובה הקטנה זה חסד מיוחד לפני משורת הדין, בסדר? והתשובה הגדולה זה שורת הדין. זאת אומרת, אם אני עושה היפוך נפשי, אמיתי, והקדוש ברוך הוא לא מקבל את התשובה שלי, אני יכול לתבוע אותו לדין תורה. שורת הדין, מגיע לי שהוא יקבל אותי. את החסד, את התשובה הקטנה זה לפני משורת הדין. אבל תשובה הגדולה זה שורת הדין, כמו שאתה עושה אפילו לצדיקים שמורדים וטועים על הראשונות, אז אתה צריך גם לעשות לי את זה. אבל זה שורת הדין, זה לא לפנים משורת הדין.
למה עכשיו... זה שורת הדין? מי שבא לבטא ואמר, התקראתי, עשיתי תשובה וכן הלאה, לא מגיע לי מהטוב.
בבית, אז זו שאלה גדולה. בבית דין לא מועילה לא התשובה הקטנה ולא התשובה הגדולה. בבית דין אם מגיע לך מלכות, אתה חוטף מלכות. עכשיו, לרוב המפרשים, ויש על זה, זה אפשר לדבר על זה לחוד פעם, לרוב המפרשים זה פשוט בגלל שאנחנו לא יכולים לדעת מה בליבו. זה ברוך הוא יכול לדעת מה בליבו של אדם. אנחנו לא יכולים לדעת מה בליבו של אדם. זאת אומרת שבעצם ההנחה היא שאם אנחנו כן נדע, אז הוא באמת יחופר. אוקיי, אז לענייננו, אז בעצם יש פה תשובה קטנה שהיא חסד מיוחד, ותשובה גדולה זה שורת הדין. אני מזכיר לכם את מה שאמרתי קודם, שמי שאחראי על התשובה הגדולה זה השם השם, ברשימת העמידות של הקדוש ברוך הוא. השם השם זה ממש זועק משהו שהוא מעבר לחוקי העולם, החוקים הרגילים. כן, זה מה שבצחק קוטנר מסביר, ועוד שהשם אין לו שום משמעות במונחים הרגילים של העולם, זה משהו שהוא מעבר לאיך שמתנהל העולם הרגיל, ולכן בעצם הוא משקף איזושהי חריגה של התשובה מהחוקים הרגילים של העולם. והרבה מקומות כתוב שזה חסד מיוחד שהקדוש ברוך הוא עשה, שעשה לנו תשובה. כן, רבנו יונה שמביא את מדרש חז"ל בקהלת, הוא מביא דע שהחוטא כשיתאחר לשוב מחטאתו יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום. ואז הוא אומר, משל לכת של ליסטים, זה קהלת רבה, שחבשם המלך בבית האסורים וחתרו מחתרת, פרצו ויעבורו ונשאר אחד מהם. הוא לא ברח, בשר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה, והאיש ההוא עודנו עצור. כמו הרב יוגל, מי שלא ברח להתנחלויות. והאיש עודנו עצור, ויח אותו במתאו. אמר לו, קשה יום, הלא מחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיירת עם הלט על נפשך. כן? זאת אומרת, זה... עשו לך משהו מיוחד, חתרו לך מחתרת, אתה לא משתמש בה, מה אתה... אז באים אליך בתביעה. זאת אומרת שיש כן איזושהי הנחה שיש חסד מיוחד גם בתשובה הגדולה, לא סביר לעשות הוקימתה שכל המדרשים האלה שמדברים על מעלת התשובה ולחסד המיוחד שלה, מדברים דווקא על התשובה הקטנה ולא על התשובה הגדולה. אני חושב ש... כן?
יש
לתאום
הסיפור
שסיפרת
בהתחלה על החוטה הזה שעשה תשובה והפך
לפרק פרטית, זה פעם בחיים,
זאת אומרת,
עושה
התשובה אמיתית, אבל אנחנו חיים ומישהו מחסוריות שכל שנה יום קורה ועוד פעם ועוד פעם.
לכן באמת הוא...
אז אנחנו, זה לא... מה שאתה
מתאמר
זה לא קורה, כי...
אמרתי שזה לא קורה.
כי זה כל פעם, כל שנה חוזר מחדש.
אני מסכים לרגע, אמרתי שזה... מסכים לגמרי, אמרתי שזה לא קורה, זה בדיוק הנקודה. אני מתאר פה שני ארכיטיפים. הם לא באמת קוראים, אף אחד מהם לא באמת קורא. לא התשובה הקטנה לגמרי ולא התשובה הגדולה, וזה מה שהסיפור בא להגיד. עכשיו, אליעזר בן דורדיא בתור הארכיטיפ שעושה את התשובה הגדולה, הוא מיד מת. זה לא באמת שייך לעולם שלנו. בעולם שלנו אנשים לא עושים את זה. אנחנו מנסים להתקרב עד כמה שאפשר לשם. זה בדיוק הנקודה. לכן הוא מת מיד.
אין מי שפטור מיום כיפור.
אוקיי.
כשנה שעברה הוא הפך את עצמו.
אז זה בדיוק מה שאמרתי. לכן כולנו בינוניים. לכן כולנו יכולים לעשות, צריכים לעשות את העבודה הזאת. בדיוק בגלל זה שאף אחד מאיתנו לא אבלעזר בן דורדיא. כי מי שאבלעזר בן דורדיא לא שייך לעולם הזה, הוא מת מיד. אין באמת מישהו שעושה היפוך נפשי מלא וזהו, הוא הופך למישהו אחר. אנחנו צריכים להשתדל, להתקרב.
זה מקרה קיצוני, אבל יש רק איזשהו מקרה חריג גם כן.
בסדר, אבל יש רק איזשהו נשאר בחיים ועדיין...
נשאר בחיים, כן, אבל הוא פתאום...
השתנה, אבל כנראה שזה לא ברמת הקיצוניות של רב אליעזר בן דורדיא.
נכון.
יש הרבה בעלי תשובה.
זאת אומרת שזה לא קורה
בטהרתו. התשובה הזאת הופך לגמרי, לא נשאר כלום ממה שהיה קודם.
הוא נהיה ריש לקיש, הוא לא יודע מרבי עקיבא.
היה בו בהחלט את האופי הקודם שלו גם אחרי שהוא עשה את התשובה שלו. זה חז"ל מתארים אפילו. אז לכן,
אגב, זה מתאים מאוד למדרש שאומר שבמעל סיני כולם מתו. כי באמת כנראה שהם
הגיעו למצב, כן, יכול להיות. בכל אופן, אז מה שאני רוצה לומר על דבר כזה, תראו, יש חסד גם בתשובה הגדולה. איפה החסד? בתשובה הקטנה, החסד הוא שהיא מתקבלת. אני עושה פרוצדורה ועם הנהלת חשבונות כזאת, הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל את זה. כי בלי זה גם לא הייתה תשובה גדולה. אמרנו, אתה צריך להתחיל משם בשביל להתחיל להתקדם. הקדוש ברוך הוא חייב לתת לך תמריצים. אז הוא אומר לך, טוב, גם תשובה קטנה אני מקבל. לפני משורת הדין. מה קורה בתשובה הגדולה? בתשובה הגדולה, אם עשיתי אותה, הקדוש ברוך הוא חייב לקבל אותי. זה שורת הדין, אני אדבר אותו לדין תורה. אבל החסד הוא שבכלל אפשר לעשות אותה. לא זה שאם עשיתי אותה, אז היא מתקבלת. אלא זה שבכלל אפשר לעשות את התשובה הגדולה, זה החסד. למה? מה הבעיה פה? אני אנסה להסביר, אין לי הרבה זמן, אני אנסה להסביר את זה בקצרה, אולי אני אדבר על זה פעם, שדבר על בחירה. מה? המושג תשובה הוא מושג פרדוקסלי לחלוטין. פשוט פרדוקס מהתחלתו ועד סופו. אני לא מדבר על פרדוקס משפטי, ולא על פרדוקס פסיכולוגי, אני מדבר על פרדוקס לוגי. פרדוקס לוגי טהור, אין דבר כזה תשובה בעצם. אין, לא יכול להיות. נסו לחשוב על מה קורה לבעל תשובה. בעל התשובה פועל לפי איזשהו סט של ערכים מסוימים. לפי סט הערכים הזה, שלא כולם כנראה טובים, בהתחלה, כשהוא עוד חוטא, לפני שהוא בעל תשובה. חלק מהערכים שלו כנראה לא ממש טובים, או לפחות הסדר לא ממש טוב, וזה מביא אותו לעשות מעשים מקולקלים. אוקיי? עכשיו, הוא מגיע למסקנה שהוא צריך לעשות תשובה. איך מגיעים למסקנה הזאת? האם זה חשבון שהוא עשה על בסיס הערכים הקודמים שלו? לא יכול להיות. שהערכים הקודמים שלו הם אלה שהביאו אותו להתנהגות הקודמת. אז מה? ערכים חדשים? אבל הוא לא נמצא שם. הוא נמצא בערכים הקודמים. אני אתן לכם, נעשה ניסוי מחשבתי קצר. בסדר? פעם עשיתי את השעשוע הזה בירוחם עם התלמידים שלי. נגיד שאני עובד את השם שלא נשמע. בסדר? למהדרין. מקסימום שכר, מינימום עונש. לא מעניין אותי יותר שום דבר, רק חשבון הבנק. בסדר? זהו. עכשיו תנסה לשכנע אותי לעבוד לשמה. בוא תשכנע אותי. אי אפשר, נכון? לכל היותר מה אתה יכול לעשות? לשכנע אותי שאני אקבל יותר שכר אם אני אעבוד לשמה. למה? כי הדרך לשכנע אותי זה רק להשתמש במערכת ההנחות שבתוכה אני נמצא כרגע. אי אפשר לשכנע אותי על בסיס הנחות שלא שייכות אליי, נכון? אתה צריך למנף איזושהי נקודה שנמצאת אצלי ולגרום לי להשתנות. אבל אם ההנחות שלי מובילות אותי להתנהגות מסוימת, לא תוכל בחיים לקחת אותי מתוך מערכת ההנחות הזאת ולהפוך את ההתנהגות שלי, זה פשוט שטות. אוקיי? לא יכול להיות דבר כזה. רגע, זה הבעיה. עכשיו, אותו דבר זה נכון גם כאשר אני עצמי מנסה להשתנות או לשכנע את עצמי, לא רק מישהו אחר, הסימולציה היא שמישהו אחר משנה אותי. אם היה פעם, היה סיפור על אדם הכהן, אחד מהמשכילים הידועים, שבא מישהו לחפש אותו בשבת בבית, אז אשתו אומרת הוא בבית הכנסת. הוא מבין מה הוא עושה שם. טוב, הוא הולך לבית הכנסת ובית עומד שזבט עם החבר'ה בחוץ. אז הוא רואה חבר'ה בחוץ, שואל אותם איפה אדם הכהן, הוא לא בפנים. טוב, נכנס פנימה, בטח מאחורה, מסתכל ככה מאחורה, לא רואה אותו, שואל מישהו, תגיד איפה? אז זה ההוא עם הטלית שמתנענע ככה ליד ארון הקודש, זה אדם הכהן. הוא היה בהלם. הוא מחכה שתיגמר התפילה, אדם הכהן יוצא, הוא שואל אותו, תגיד, מה עשית שם? אתה לא אומר לי כל העסק הזה. אבל נכון, אבל לפיקורס אמיתי זה חוכמה להיות שאתה מתשזבט בחוץ. פיקורס אמיתי צריך להיות עם טלית ליד ארון הקודש, להתנענע, זאת אומרת. אז אותו אדם הכהן פעם היה עליו סיפור שהוא רצה לעשות תשובה רגע לפני מותו כדי להפריך את מאמר חז"ל שרשעים אפילו על פתחו של גיהינום לא עושים תשובה. זאת אומרת, זה בערך המשול לאותו אחד שמשכנעים אותו לעבוד לשמה כי ככה מקבלים יותר שכר. זאת אומרת, זה הדרך היחידה אבל לשכנע אותך, נכון? אי אפשר לעבוד לא במערכת ההנחות שלך. אתה חייב לשכנע בן אדם לאור מערכת ההנחות שכרגע הוא עובד על פיה, אוקיי? אז מה זה תהליך של תשובה? יש פה משהו שפשוט פרדוקסלי. או שאני עצמי מחליט לעשות את זה, אבל אז כשהחלטתי כבר לעשות את זה, אני כבר שם. או שמישהו אחר הופך אותי באיזושהי צורה, אני לא יודע איך, ואז הוא עשה תשובה, לא אני, מה זה קשור אליי? אני פעם הייתי כאן, עכשיו אני שם. תהליך התשובה הוא תהליך פרדוקסלי. זה פשוט לא יכול להיות דבר כזה. זה, יש ב...
יכול
להיות
זה לא רק בתשובה, יכול
להיות
זה לכל עניין, אני
שמרני... כל שינוי ערכים, נכון? גם יציאה בשאלה, אותו דבר, נכון, נכון. ולכן השאלה, אבל תשובה היא מיוחדת, בגלל שתשובה, אומרים לבן אדם, אני מצפה ממך לעשות תשובה באופן יזום. זאת אומרת, תצא לדרך, תעשה תהליך של... אבל אם אני כרגע נמצא פה, אז מי זה שיחליט את ההחלטה לצאת לדרך ולהיות שם? כשאני אהיה שם אני מישהו אחר. אין איך להתחיל את אין איך להתניע את התהליך הזה. מישהו שחוזר בשאלה, נגיד, התוהה על הראשונות, כן, שדיברנו עליו קודם, אז זה קרה לו. בסדר, אף אחד לא אומר לו, עכשיו אני מצפה ממך לעשות באופן יזום חזרה בשאלה. קרה לו, הוא השתנה. כמו שהוא היה קודם צדיק, עכשיו הוא עשה. זה אפשר להבין. אבל תשובה זה משהו שלא אמור לקרות לך. זה משהו שמייחדים לזה את הסרט ימי תשובה. זה משהו שאמור להיעשות באופן יזום. עכשיו, באופן יזום יש לו פרדוקס לוגי. זה לא יכול להיעשות. הפרדוקס הזה, אני לא יכול להיכנס יותר מדי לפרטיו, כי אין לי הרבה זמן. אני רק רוצה לסגור את המעגל, אולי נדבר על הפרטיו.
יש לך עוד 5 דקות.
אוקיי. אז הפרדוקס הזה בעצם נוגע למושג בחירה בכלל. כן? בן אדם שבוחר, כי בן אדם שבוחר, נגיד, לעשות רע, אז השאלה למה הוא עשה את זה? זה הבעיה של חולשת הרצון. Weakness of the will, זה סוגיה בפילוסופיה אנליטית. שבן אדם חוטא. הוא חוטא גם לדיאטה, לא חשוב, לא דווקא חטא במובן הדתי. שואל, למה הוא עשה את זה? כי הוא נכשל. מה זה נכשל? זה סתם משחק מילים. כי זה מה שהוא רצה. כי זה מה שהוא רצה. היה לו יותר חשוב הטעם של החזיר, מאשר השמיעה לרצון השם, ולכן הוא אכל חזיר. זאת אומרת שמערכת הערכים שלו הביא אותו לאכול חזיר. עכשיו אני שואל, איך אדם כזה יעשה תשובה? הוא יפסיק לרצות לאכול חזיר, אבל הרי זה באמת מה שהוא רוצה. איך לפי ההנחות הנוכחיות שלו, הוא אמור באופן יזום, לא שזה יקרה לו לבד, אלא באופן יזום, פתאום לא לרצות לו. זה מה שהוא רוצה, מה אתה רוצה? מה יניע אותו לזה? צריך להיות משהו יותר יסודי, שגורם לו לרצות לאכול חזיר, והמשהו יותר יסודי הזה עכשיו ישתנה, ויגרום לו לא לרצות לאכול חזיר. אבל ממה נפשך, אז אני אשאל את אותה שאלה על המשהו היותר יסודי. איפה הוא עומד עכשיו, המשהו היותר יסודי הזה? ולכן המושג תשובה הוא מושג פרדוקסלי. הפרדוקס שבו בעצם זה מושג הבחירה החופשית. ועוד פעם אני חוזר לזה שהרמב"ם מקדיש שני פרקים בהלכות תשובה לבחירה חופשית, ושאין מצווה לעשות תשובה, כי זאת תמציתה של התשובה. אבל איזה תשובה? תשובה גדולה. כי בתשובה הגדולה אתה אמור להתהפך. כמו שהרמב"ם אומר, אני אינני אותו אדם שהייתי אז. אמש היה סנוי, מרוחק, עזוב, מנודה, והיום הוא אהוב וחביב וכו'. הרמב"ם כל הזמן מנסה לתאר לך, ועוד פעם זה כבר לא הלכות תשובה, זה הפרקים האחרונים. זה כבר לא הלכות תשובה. זה התשובה במובנה המהותי, איך אתה מתהפך. אבל ההתהפכות הזאת זה משהו שהוא בלתי נתפס לוגית. ואם אתה רוצה לשים את האצבע על הפרדוקס, אז הפרדוקס הוא בשאלה מי עושה את זה. אם אני עושה את זה, אז לא צריך לעשות, אני כבר שם. אם החלטתי שבעצם צריך לא לאכול חזיר, אז אני כבר שם, מה עוד נשאר לי לעשות? ברור שאם אכלתי חזיר, אז אני לא שם. אבל אם אני לא שם, אז למה שאני אעשה את זה? אז אני לא יכול לעשות את זה. מה תגיד? שמישהו אחר עושה את זה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה עבורי. אבל אז הוא עשה תשובה, לא אני, מה הערך יש לדבר הזה? אז יש פה איזשהו משהו, ממה נפשך כזה? דילמה, כן, טיעון דילמה.
אני לא מבין, אם
הרבה
זה בן
דוראי,
אז הוא לא
עושה
תשובה.
בסדר, זו אותה שאלה, עובדה שזה נעשה, אבל אני, זה, אתה יודע, זה תמיד פרדוקס, זה פרדוקס, אתה מוכיח שמשהו לא אפשרי. אבל להוכיח שמשהו לא אפשרי זה לא פרדוקס. מתי זה הופך לפרדוקס? מתי שאתה רואה שזה קורה. למרות שזה לא אפשרי, העובדה שזה קורה. אז זה הופך לפרדוקס. לטעון שמשהו לא אפשרי, אין בעיה, אני לא אפשרי לרוץ, לעוף. פרדוקס? לא, אני באמת לא יכול לעוף. מה השאלה? אז פרדוקס זה כאשר משהו קורה, ואין לנו שום הסבר אפשרי לאיך הוא קורה. אז אני הצגתי עד עכשיו את הקרן של הדילמה, למה אין לנו שום הסבר. אתה מציג את הקרן השנייה של הדילמה, אבל עובדה שזה קורה, כמו שהעירו גם קודם. נכון? זה הפרדוקס. עכשיו, מה שקורה במצב כזה, אבל עזר בן דורדיה, נחזור לסיפור שלו, הוא בעצם מלמד אותנו את התהליך הזה של התשובה הגדולה. עכשיו, בשלב הראשון הוא מיואש לגמרי. איך עושים את זה? אם זה אני, אז זה אני. אם זה לא אני, אז מישהו אחר צריך לעשות את התשובה עבורי. מישהו צריך לבוא ולקחת אותי מפה לשם. אז בצורה ספרותית, אז מה הוא אומר? שמיים בקשו רחמים עליי, הרים, גבעות, ירח, שמש, כל מי שמבחוץ, כשאין הכוונה שהוא פנה לשמש ולירח, אלא הכוונה מישהו מבחוץ צריך לעשות את הפעולה הזאת, כי אני עצמי, איך זה מתחיל? אני לא יכול להתניע את התהליך הזה, אם אני פה, אני לא יכול לקחת את עצמי, כמו, כן, כמו הברון מינכהאוזן, למשוך את עצמי בציצת הראש, לעלות למעלה ואחרי זה לזרוק את הסולם, או לעלות לירח ולזרוק את הסולם.
האישה
אם האישה יתניה אותו, אז הוא לא בא לתשובה. לכן אמרתי, מי מה עכשיו? או שזה הוא, או שזה מישהו מי...
ומי שאומרים שיש.
אז זה לא משנה, מה נפשך? מי עשה את העבודה? אם האישה היא זו שעשתה את ההיפוך, אז לא צריך להמשיך, אז גמרנו, אז היא גמרה את העבודה. אני מבין, עוד פעם. זה בדיוק הנקודה. אתה מציג מה קורה, ואני מציג מה אמור לקרות, או למה יש לנו הסבר. אז לכן אני אומר שהסיפור הזה של הגזר בן דודיה זה בדיוק הנקודה של התשובה הגדולה. הוא מנסה להסביר לנו שמשהו פה פרדוקסלי. כי אתה מחליט לעשות תשובה, אני חושב שכל אחד איתנו חווה את זה. אני מחליט לעשות תשובה, אבל אני כזה. מה, אני יכול למשוך את עצמי בציצת הראש ופתאום להפוך למישהו אחר? כמו שאמרת, כל שנה אני מוצא את עצמי באותו מצב מחדש. כי אי אפשר, אני לא יכול לקחת את עצמי למקום אחר. זה דבר פשוט בלתי אפשרי ברמה הלוגית, זה לא קושי פסיכולוגי, זה פשוט לא... שנייה אחת, אני רוצה רק לסיים את המהלך. אז זה מה שרב אליעזר בן דודיה מלמד אותנו. שבכל זאת דבר, אין הדבר תלוי אלא בי, אחרי שאומר שמיים, רחמים, ערים, גברות, אי שמש, ירח, כנראה שזה בכל זאת אפשרי, אני לא יודע איך אומר את זה, אבל זה אפשרי, אין הדבר תלוי אלא בי. בכה, 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 התהפך, וקנה את עולמו בשעה אחת. ועל זה אמרה, מה, אבל עזר בן דודיה מזומן, הפרוטוקול, אבל עזר בן דודיה מזומן לחיי העולם הבא, יש קונה עולמו בשעה אחת. למדנו את התהליך של התשובה הגדולה, בלי שיש לנו הסבר עבורו. רק משפט אחד, אני אסיים. אני חושב שאם בכלל יכול להיות הסבר לדבר הזה, זה כנראה שהדיכוטומיה שאותה הצגתי, כשהצגתי את הבעיה לא נכונה. אמרתי שבעצם הבעיה היא מי עושה את התהליך. האם אני עושה את התהליך או שעושים אותו עליי? הקדוש ברוך הוא עושה אותו עליי. ואז אני אומר, ממה נפשך? אם הוא עושה, אז הוא עשה תשובה. מה זה, איזה ערך יש לזה? אם אני עושה את התהליך, זה בלתי אפשרי. זה לא יכול להיות. אני זה אני. אני זה לא מישהו אחר. אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל? אז מה הפתרון שיכול להיות לעניין הזה? כנראה שההסתכלות הדיכוטומית הזאת, שאו אני, או הקדוש ברוך הוא, משהו פה כנראה לא מדויק. ואת יש משהו שזה, מה, יש איזשהו שילוב מסוים שהוא לא או-או. ואת יש איזושהי פעולה שכנראה נעשית, אני אומר את זה במילים, אני לא יודע להסביר את זה באופן מפורש, אבל נדמה לי שאם יש פתרון לבעיה הזאת, הוא בגלל שהניסוח שלי של הקושי הניח דיכוטומיה ולא נכון להניח אותה. ותהליך התשובה, הקדוש ברוך הוא לוקח אותי ואני עושה תשובה באיזושהי צורה. עוד פעם, זה לא הסבר, זה רק רמז לאיפה צריך לחפש את ההסבר. ואת משהו בהבחנה החדה ביני לבין הקדוש ברוך הוא לא נכון, בין הרצוץ אלוקי שיש בכל אחד, דברו על מה, באיזה שפה שאתם רוצים, אני לא מבין את השפה הזאת.
אבל יש כזה דבר, כנראה שיש.
כן, אני אומר, אבל עצם זה שזה קורה...
גם התשובה שמלמדים אותו כשהוא בתוכלים...
עצם זה שזה קורה, אומר שכנראה ההסתכלות הדיכוטומית הזאת לא לגמרי חדה. משהו פה כנראה קורה ביחד, ואז כן יש לזה ערך.
עכשיו, די אשת אותנו,
לא, לבחירה בכלל. עכשיו, אני רוצה רגע לסיים. יש באבינו מלכנו, יש רשימה שלמה של בקשות שלנו מהקדוש ברוך הוא. יש אחת שהיא מאוד משונה. אבינו מלכנו, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. תחזור בתשובה. אבינו מלכנו, ברך ברכת המזון במקומנו. מה זאת אומרת, תחזירנו בתשובה שלמה לפניך? אבינו מלכנו, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך, פירושו של דבר, זה מבטא את אותו ייאוש של רבי אליעזר בן דודיה. תשמע, אני רוצה, אבל זה משהו פה לא הולך, אני תקוע. אז תעשה משהו. קיצור, אני לא מסתדר, שמיים, ערים, בקשו רחמים עליי, אתה צריך לעשות משהו, זה לא עובד. לכן רק על התשובה, אנחנו מוצאים שמה באמת את הבקשה מהקדוש ברוך הוא, שעשה דברים במקומנו. כל השאר זה שירפא אותנו, שיציל אותנו, שעשה כל מיני דברים, זה בסדר. אבל החובות שמוטלות עלינו, אותן אנחנו צריכים לעשות, לא הוא. אבל בתשובה יש משהו נורא בעייתי. אנחנו חייבים לגייס גם אותו, כדי שהעסק הזה יקרה. לכן יש חסד מיוחד בתשובה. התשובה הקטנה, החסד היא שהיא מתקבלת. אתה עושה פרוצדורה ומוחקים לך חטאים. זה חסד. בתשובה הגדולה, החסד הוא יותר גדול. אם עשית אותה, בוודאי שאתה מתקבל, זה שורת הדין. החסד הוא שבכלל אפשר לעשות את זה. השיתוף של הקדוש ברוך הוא באיזשהו אופן בתהליך. שמאפשר בכלל לעשות, שהוא ברא מכניזם כזה. וזה השם השם. אני השם לפני שיחטא, אני השם אחרי שיחטא וישוב. מה הכוונה? לפני שיחטא, אני השם. אני שם לפני, ואני שם אחרי. כי אם לא הייתי לפני ואחרי, לא היה לפני ואחרי. זאת אומרת, לא ייתכן דבר כזה. התשובה הגדולה זה רק בגלל שאני, השם, נמצא שם לפני שיחטא ואחרי שיחטא. כי מי שנמצא שם לבד יתאר תקוע באותו מקום לנצח. או סתם משתנה באופן אקראי, אבל זה חסר ערך. מה שיקרה לו, יקרה לו. אז לכן זה, השם השם, זה התשובה הגדולה. וזה החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא, שהוא הרבה יותר גדול מאשר החסד של התשובה הקטנה. החסד של התשובה הקטנה זה שהיא מתקבלת. החסד של התשובה הגדולה זה שבכלל אפשר לעשות אותה. שקדוש ברוך הוא מוכן לשתף איתנו פעולה ולעשות את זה ביחד. אז שיהיה כתיבה וחתימה טובה לכולנו.